שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת התוכניות הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
וחברי הצוות הכלכלי, גיא יצחקוב.
שלום.
ואופיר לוי.
שלום.
אהלן. אנחנו אחרי סדרה ארוכה של תוכניות איתך בשיחות, מתרשמים שהתפקיד העיקרי של הכלכלה החדשה היא ליצור מערכת הספקה רציונלית, כזאת שתוכל בצורה יעילה לספק לכל אדם את הצרכי קיום נניח ההכרחיים שלו ברמה נורמלית, כדי לפתור אותו מהעיסוק הכפייתי שלו היום בהישרדות כלכלית, ולשחרר אותו להתפתחות חברתית, רוחנית.
נכון.
נכון.
כן.
אוקיי. מצד שני, יש לנו תחושת בטן כזאת, שקשה לנו לבסס אותה,
כן.
שכנראה בכלכלה החדשה יש יותר מזה. וזה מה שאנחנו נרצה לברר היום.
יותר מזה, מפני שהיא צריכה להיות מאוד רציונלית, שאנושות מתוך הכיוון שלה להגיע להשתוות עם הכוח העליון, עם המערכת העליונה, המערכת שמנהלת אותנו, צריכה לעשות בדיקות, כמה באמת חסר לה ומה. זאת אומרת, חייבת להיות כאן עבודת מחקר מאוד גדולה, עד כמה שבאמת לכל אדם ולכל העם ולכל מסגרת או קבוצה צריכים מה לספק ומה לספק כדי לספק אותם בדברים הכרחיים. שזה לא הכרחי בצמצום, אלא ממש לקיום הנורמלי. לפי טעמים של בני אדם והכל, זאת אומרת, יש כאן עבודה מאוד גדולה לעבוד כדי לספק לכל אחד מה שהוא צריך, מה שהוא חושב שרוצה, מה שמתאים לו וכן הלאה. זה בהתאם לבריאות, בהתאם למנהגים, זה בהתאם להרגלים שלו, של כל אדם. זה צריכה להיות איזושהי רשימה גדולה של המוצרים, שבסך הכל האדם בוחר משם דברים מה שמתאימים לו לכל אחד ואחד. ובסך הכל זה סל גדול, רחב ועשיר של המוצרים. זה הכל. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה לא רק הספקה, שאנחנו נעבוד על הייצור של כל הדברים האלה. זאת אומרת, זו תעשייה כבר, ותעשייה צריכה להתפתח, ולהביא איתה יחד את המדע, והכל. זאת אומרת, עולם כמנהגו נוהג, רק שכל כולו הוא מכוון למטרה אחת, לספק לאדם שבעולם הזה מסגרת בריאה טובה, אופטימלית, לקיום שלו הגשמי גופני, ומעבר לזה, רק הספקה רוחנית.
אוקיי, אז בוא נעצור כאן, אנחנו רוצים להקריא שקף, שהוא ציטוט של דברים ששמענו בשיחה איתך, אנחנו סיכמנו את ה-35 תוכניות הראשונות של הסדרה הזאת, בספר כלכלה על פי חוכמת הקבלה וחוקי הטבע. ודיברנו על ההקדמה, ואז שמענו אותך אומר כך, אני אקריא חצי ראשון של משהו שאמרת, שקף מספר 1 בבקשה. אמרת ככה, המחר של האדם נכלל משני חלקים. חלק אחד הוא מקבל מהמדינה, בהתאם לדרישות שלו ולמה שמגיע לו. זה המילוי החומרי, והוא כולל הספקה רציונלית. אנחנו רוצים בכוונה לעצור כאן.
כן.
השאלה הראשונה שלנו, בעצם אני חושב שענית עליה, אני אשאל את השאלה השנייה, האם התנאי למצב כזה שמתקיים, שמדינה מסוגלת לעשות את זה, ושאנשים מקבלים את החלוקה הזאת, האם התנאי למצב שבו המדינה דואגת לכל צרכיו החומריים של האדם, הוא קודם לתיקון האדם?
הוא לא קודם לתיקון האדם, הוא בתנאי שאדם משתתף בתיקון.
לא ברור.
כי התיקון של האדם זה תהליך שיכול לקחת שנים רבות. וזאת אומרת שאדם נמצא בתוך התהליך הזה, כן, מגיע לו להיות באותה מערכת שהיא מחלקת לכל אחד דברים ההכרחיים.
אז אם ניקח לרגע שתי מערכות, שתי מדינות מקבילות, באחת האזרחים משתתפים בתהליך תיקון, יש להם רצון להתקן, הם משתתפים במערכת החינוך וכיוצא בזה,
כן.
ואחת מחליטה מטעמים נניח אידיאליסטיים, לעשות איזה מודל סוציאליסטי, קומוניסטי של חלוקה חדשה, בלי חינוך האדם, בלי כלום. הסבירות באיזה מדינה יש יותר סיכוי שיצליחו להגיע למודל כזה רציונלי, מאוזן, הכרחי לכולם?
עוד הפעם, סליחה.
שתי מדינות זהות לכל, למעט כן. דבר אחד, שבאחד האנשים יש להם הכרת הרע ורצון להתקן, ואפילו עוסקים כבר באיזשהו שלב של חינוך, והשנייה כן. לא, אנשים רגילים שהם אידיאליסטים, הם רוצים להניח קומוניזם או סוציאליזם. יש הבדל כן. בין שתיהם, באיזה מדינה יכולו להגיע למערכת כזאת, היא רציונלית, שווה לכולם, הכרחית.
ודאי שבראשונה.
למה לא בשנייה?
אז על סמך מה הם בונים את החברה שלהם? ללא חינוך, ללא תיקון, זאת אומרת, טבע האדם, איך זה יתקיים? סתם הם יבנו משהו סוציאליסטי, קומוניסטי, שיהפוך להיות שוב לנאציזם? שום דבר זה לא יקרה. אם אתה לא מתקן את האגו האדם, טבע האדם, אז אתה תמיד נופל למצב כזה שזה מגיע לקלקול הסופי ויוצא שוב נאציזם. אנחנו רואים את זה אפילו בלי להיכנס לכאלה דברים, תראה מה שקורה בשוויציה, בשוודיה ובכל מיני מדינות האלה, צפון אירופה, הם מגיעים מסוציאליזם לנאציזם. כן.
אז לגבי מה שאמרת עכשיו, אם הבנו נכון, אמרת שאדם שמשתתף בתהליך התיקון, הוא יהנה מהפירות של אותה מערכת רציונלית שאמורה לדאוג לצרכים האחרים שלו.
כי הוא גם כן עובד. הוא לא שרק נמצא בתהליך הזה ובמערכת שלומד ומפעיל את עצמו במסגרת אנושית. הוא גם עובד, הם כולם עובדים.
כן, המערכת הזאת יש מערכת רציונלית, ובמקביל האנשים לומדים ונהנים מהמקבלים. עכשיו, פה יש לי שאלה לגבי העניין של ההדרגתיות. אנחנו יודעים שהאדם שמשתתף בתהליך החינוך, הוא כל הזמן עובר שינויים. הוא לא יודע איך הוא ישתנה ומה יהיה המצב הבא. ואילו המערכת של הספקת הצרכים, כאילו אמורה להיות קבועה.
כלומר, מה זאת אומרת שלא הבנתי?
אמרת
מה, יום יעבוד ויום לא?
לא, אני לא מדבר מבחינת עבודה. אני מדבר על זה שאמרת שכדי שאפשר יהיה, עכשיו ענית לרונן, שכדי שאפשר יהיה לבנות מערכת כזאת רציונלית, כלכלה שמספקת צרכים רציונליים לאדם, כדי שאפשר יהיה לעשות דבר כזה, צריכים לשנות את החברה, צריכים לשנות את האדם, אנשים צריכים לעבור תהליך.
שהם יסכימו לקבל רק את הדברים ההכרחיים.
בדיוק. כלומר, צריך להיות פה תהליך יפה. עכשיו, אז יש פה איזה מצד אחד יש את המערכת הכלכלית הרציונלית, שהיא אמורה להיות כזה, לבנות אותה ואמורה להיות קבועה.
כן.
נכון?
מה זה קבועה?
קבועה, רשימה, תיארת, רשימה של מצרכים, משהו, איזה סטנדרט כזה.
פחות או יותר, כן.
אבל האנשים שמתחילים לעבור את התהליך, הם לא מתחילים ישר מלהיות, ישר מגיעים למצב שהם מוכנים ומתוקנים ויכולים לקבל את הדברים. אלא יש פה עניין של הדרגתיות. כלומר, איך שתי המערכות האלה עובדים אחד ליד השני? אני לא מצליח להבין את הסדר זמנים.
שנגיד היום אנחנו לוקחים איזה מדינה ומתחילים לשנות בה את הדברים?
כן, עכשיו במקביל, אתה בונה במערכת כלכלית, מתי אתה בונה את המערכת הכלכלית הזאת? יחד כל שלב, יחד עם תהליך החינוך, או שהיא קודם, אתה צריך לסדר אותה. הנה הסרטוט של המערכת, ואז אנשים במקביל עוברים חינוך. איך זה יהיה ההדדיות בין? כי זה שתי מערכות שונות, לכאורה.
תראה, זה יכול להיות כגישה משני כיוונים. הכיוון אחד הוא מתוך זה שהעולם נכנס למשבר גדול, ואז מסכימים לזה. רוצים, לא רוצים, אין ברירה. שבמצב שכולם בסכנה, כמו בזמן המלחמה, או בזמני צרות כאלה גדולות, מכות של הטבע, אז כולם מוכנים להגיע לכל דבר, רק שיהיה להם לחם, אוכל נפש. וזה מצד אחד. או שהם מגיעים מתוך, כמו שאתה אומר, חינוך. שעל ידי החינוך הם מוכנים, הם מבינים שלהיות בהספקה שווה, אמנם שהיא לא מאפשרת לך לעשות, אמנם שגם כן, כן, זה לא, אנחנו לא הולכים להכניס את בני אדם לאיזשהו צינוק, ולאיזה מצבים קשים. לא, יהיה בתי נופש וחופש והכל. רק זה יהיה בצורה כזאת שלאף אחד, אף אחד לא יהיה מעודף כלפי השני, אבל רמת החיים היא תהיה רמת החיים רציונלית. זה מה שאני אומר, הכרחיות, זה נקרא רציונליות לאדם. וזה לא נקרא שזה בלי עוגות ובלי חופש ובלי כל מיני דברים, מה שהאדם המודרני צריך ורוצה. בבקשה, רק לכולם.
זה ודאי, מזה, אבל אני מכאן השאלה שלי. כן. כלומר, איך מערכת כזאת יכולה לעבוד בתנאי שהאדם לא רואה בה בצורה הכרחית והראש שלו הוא כבר לכיוון אחר, נכון? ואז הדברים האחרים אפשר לעשות בצורה רציונלית.
כן.
יפה. עכשיו, אז השאלה, איך בונים בניית המערכת, אני מדבר על בניית מערכת ההספקה הכלכלית. איך בונים את אותה מערכת חושב... שהאדם עוד לא כל הראש שלו, כלומר...
אני מבין. אני חושב שבשביל זה אנחנו צריכים לקחת מקומות מוגדרים, כמו עדות פיתוח, נגיד. כל מיני כאלה. מקומות איפה שפחות או יותר אנשים חיים ברמת חיים אחת. ולהציע את זה, אפילו בתור מערכת שמנהלת את העיר הקטנה הזאת, כן, שיבוא איזה תנועה, מפלגה, או איך להגיד שם, כן, בן אדם שהוא בא עם התוכנית כזאת לאנשי העיר, ויבוא אליהם גם עם כלכלנים, וגם עם עוד אנשים חשובים שיודעים להסביר את זה, ואז הוא יעשה, והם יעשו ביניהם חוזה.
ואיפה חינוך פה? זה יכול לעבוד בלי חינוך?
כולל חינוך.
חינוך הוא חלק מה...
כן, כן, כולל חינוך. אבל חינוך כזה, אתה יודע, בטלוויזיה, בכל מיני מקומות שהם עקבו ביניהם, גם כן פגישות במרכז העיר, בכל מיני דברים, ככה בכל מיני מקומות, שזה יכנס כחלק... למערכת החינוך בין הילדים ובביתים וטלוויזיה מעגל סגור המקומית וכן הלאה. זאת אומרת שאנחנו מחליטים פשוט כל אנשי העיר שפחות או יותר מתוך תעמולה, הם מבינים שזה כדאי להם את זה לעשות. שאז הפשיעה היא יורדת וכל מיני דברים. זאת אומרת הם נותנים כאלה תנאים לכולם שכבר בזה ההבדל בין האנשים נהרס.
וזה יכול להיות פיילוט תקף לשאר המדינה?
כן, כן. זה בעל הסלם גם כותב, שבתחילה צריכים לעשות איזה...
מוסד קטן.
כן,
מוסד קטן. דיברנו על זה. האמת היא שהרושם החזק שנשאר לי בינתיים מהחלק הזה של השיחה, תראה, אנחנו בינינו שאלנו את עצמנו, מה תפקיד הכלכלה והכלכלנים בתהליך הזה של התיקון, כיוון כן. שלכאורה שמענו אותך אומר לפעמים על פרופסיות אחרות, נניח רפואה וכיוצא בזה, כן. שבעצם תפקידם לדאוג לרמה, לבן אדם ברמת החי, לבהמה של, של האדם, כדי שהכל יהיה יתפקד ויאפשר לו להתפתח בפנים אחרות.
כן.
אז השאלה בצורה אולי לא... אני אשאל ככה, אנחנו הכלכלנים גם כן וטרינרים? רק וטרינרים?
כלכלנים הם סך הכל, הייתי אומר, לא יודע, רואי חשבון. מי אתם?
הנה, יש לנו פה אחד מדופלם.
בסדר, לא חשוב. זאת אומרת, שאתם עושים חשבון, אני לא יודע מי זה רואי חשבון במושג של היום. זה, הכל משתנה. אבל אתם סך הכל צריכים לעשות חשבון, כמה הספקה אתם צריכים, ולאיזה מקומות, ומה איך אתם משלמים, ואיך גובים, וכן הלאה וכן הלאה. וכאן זה, לפי זה אתם עובדים. יש ודאי קושי יחסי בין שאתם מתקיימים בתוך המערכת שלכם הסגורה, בתוך המתחם שלכם הסגור, לקשר שלכם עם כל העולם. חברת חשמל, הספקת הירקות, פירות, בשר, וכל מיני דברים, גז, שירותים, גם שירותים רפואיים יכול להיות ארציים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן איזה מין עניין של החוזים שתצטרכו לעשות, ואני חושב בזה ההערה כזאת רק מרוויחה, כי לא, זה הולך כבר בשם איגוד גדול, שיכול לקבל הנחות גדולות וכן הלאה.
כן.
זהו.
אז כן. התשובה היא בעצם כן, אנחנו לצורך העניין וטרינרים.
כן. כן, אתם דואגים לחיים הגשמיים של האדם, אלא למה עוד?
בוא נראה, נקרא את הציטוט השני מהדברים שלך.
רגע, אבל. אתם נמצאים כך כלפי אותה עירה שאתם עושים בה את התיקון. כלפי יתר העולם, אתם לא עושים כך. אתם נמצאים שם במסגרת אחרת לגמרי, אגואיסטית. אתם לא נכנסים שם בלארג' כזה להיות איתם עם כולם. ברור. כן? עד שהם לא יבואו גם כן לאותה המסגרת. ואז ביניכם יהיו גם כן מסגרות, מסגרת שמתרחבת. כן? כך זה לעשות, כן?
אוקיי. נקרא את שקף מספר 2, וננסה לברר גם את הפן השני של הכלכלה החדשה שדיברת עליו. כדי שיהיה רצף, אני אקריא את שניהם, אבל אני מבקש מהניתוב להקריא את שקף מספר 2. המחר של האדם נכלל משני חלקים. חלק אחד הוא מקבל מהמדינה, בהתאם לדרישות שלו ולמה שמגיע לו. זה המילוי החומרי, והוא כולל הספקה רציונלית. את החלק השני, האדם מקבל מהחברה, כיוון שהוא מחויב לעבור במערכת החינוך. לא סתם חינוך, אלא חינוך אינטגרלי. החינוך החדש הזה ממלא אותו. מדוע? כיוון שכיום, לפי התוכנית של הטבע, בכולנו נמצא צורך למילוי, שמקורו דווקא מתוך החיבור בינינו. אלו שתי הפנים לכלכלה החדשה.
כן.
מה, אז אני שואל עוד פעם. אני אקריא עוד פעם את החלק השני, נכון. החלק השני, האדם מקבל מהחברה, כיוון שהוא מחויב לעבור במערכת החינוך. לא סתם חינוך, אלא חינוך אינטגרלי. החינוך החדש הזה ממלא אותו. מדוע? כיוון שכיום, לפי התוכנית של הטבע, בכולנו נמצא צורך למילוי, שמקורו דווקא מתוך החיבור בינינו. אלו שתי הפנים לכלכלה החדשה.
כן, חלק החומרי שהוא מקבל וחלק החינוכי.
למה החלק החינוכי גם נקרא כלכלה? למה קראת לא פעם בציטוט הזה, שהחלק השני של הכלכלה...
זה ממלא אותו, זה מחלקל אותו, למה?
זה יכול להרחיב קצת?
לא, אבל זה ברור לאדם חי, לא לחם לבדו חי אדם. גם כן מ... מאותה, זה, כי זה ממלא אותו, זה נותן לו מילוי לכלים שלו, אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. אז זה אחד מה... אנחנו לא דיברנו, אבל מה עם המין, מה עם משפחה, מה עם הכבוד והרגשת העושר ומושכלות. כל הדברים האלה, איך אדם מקבל את זה בחברה החדשה? שם גם כן יהיו שינויים, כנראה, מכל מיני מערכות. לכן אני קורא, הכל, זה הכל שייך לכלכלה. מה זה, לכלכל את האדם זה לא לכלכל בהמה. סליחה שאני כך אומר, זה צריכים להיות קצת יותר גמישים. כן?
זאת אומרת, יש לכלכל ברמת ה...
הכל, הכל שייך לכלכלה. טכנולוגיה או... תקרא לזה. לא חשוב, מה זה טכנולוגיה? זה מההתחלה ועד הסוף. הכל מה שאנחנו עושים עם האדם, כל התיקון. זה הכל שייך לכלכלה שלו, איך אתה בונה אותו, איך אתה... אם אתה רוצה להגדיל בהגדרה מה זה כלכלה, רק את החיים הגשמיים, הספקה הגשמית, אז תגיד, ואז צריכים לשנות שם מה שאמרתי. אני התכוונתי לכל זה. אבל אתם ודאי שלא שייכים לחלק השני.
זאת גם שאלה. אתה מבין מאיפה בא הבלבול שלנו? כי מצד אחד אנחנו באמת שמענו אותך גם אומר שהכלכלה זה הטכנולוגיה של החיים. ודיברנו על הרבה דברים שכלומר, אי אפשר לקיים מערכת רציונלית של הספקה בלי לעסוק במקביל, בלי להבין את העולם, את החוקיות, דברים עמוקים מאוד.
זה ודאי. אבל בהמה היא נשארת בהמה. והיא לא תשתנה בהרבה. אז הם לא ירצו את ההוגות האלה אולי, או עוד כל מיני דברים, זה דווקא יהיו יותר פשוטים. כן? ולכן זה ישתנה במקצת, אבל אנחנו לא צריכים לשים איזה קשר בין שני צורות ההספקה האלו, הספקה החינוכית והספקה הגשמית, הגופנית. כי הספקה החינוכית היא חייבת שם להיות לפי השיטה, לפי התוכנית, לפי הפעלות גדולות, רבות, במשפחה, בעבודה, בבית, בכל מה שאפשר, בילדים, בית ספר וכן הלאה. וכאן זה שייך לבהמה שלנו, עד כמה, בהמה שלנו לא משתנה. אז השתנו קצת צרכים שלהם. או יהיה שוק יותר נוח וטוב לאיזשהו דברים אחרים במקום מה שיש. זה לא על זה מדובר.
מי שקובע את המערכת לבהמה, את המערכת הרציונלית, כן. יכול להיות כלכלן שלא קשור לחוכמת הקבלה?
ודאי שלא קשור.
לא קשור, כלכלן רגיל והוא קובע...
כן, מאיפה אתם לקחתם את הקשר הזה? זה אולי אני ככה דיברתי בערבוביה, זה אין זה. לא, זה לא שייך אחת לשני.
כלומר, כמו שבעל הסולם כותב בדור האחרון, שאפשר לקחת אנשים שיפרסמו בשבילנו את חוכמת הקבלה,
כן,
אז
כן.
לצורך העניין גם אפשר לזכור כלכלנים, נניח, שמבינים בחישובים האלה, בלוגיסטיקה, ושיתפלו
אין
בזה.
אין שום בעיה, אם אנחנו נותנים להם את העבודה, ואומרים מה שאנחנו צריכים לעשות, שיעשו את זה.
אוקיי.
שינעלו אפילו הספקה הזאת, מאיפה לקנות הכי כדאי, ואיך לספק הכי מועיל, וזה כן, ודאי.
אז איפה נכנסים, נניח, אנשים כמונו, תלמידים של חוכמת הקבלה, שעוסקים גם בכלכלה ומשתתפים בתהליך יחד עם החברה כולה?
אני חושב שאתם חשיכים לכלכלה הגשמית הזאת. איך לעשות את זה? אבל גם כן, שוב, שם גם כן, כי אנחנו עדיין קשורים, אם זה מדובר על מצב ההתחלתי, אז אנחנו קשורים לכל העולם, וכל העולם הוא מתקיים בינתיים בצורות שאתם מכירים. אז אתם צריכים לקשור את המערכת הזאת, זה כמו בקיבוצים כנראה, אני לא יודע, כן, שהיה פעם, שמערכת כללית של קיבוץ הייתה מתקשרת לכל מיני ספקים גדולים בחוץ,
כן.
ואז שם הם היו מתנהגים כמו כל אדם פרטי.
אוקיי, אמרת שהצורך בדור שלנו, בתקופתנו, לפי תוכנית של הטבע, הצורך למילוי מגיע לנו מתוך החיבור בינינו. איזה צורך, איזה מילוי? אמרת שבתקופתנו, בדור שלנו, לפי התוכנית של הטבע, הצורך למילוי מגיע דווקא מתוך החיבור בינינו.
אבל מדובר בצורך הרוחני. צורך הגשמי, בהמה זה בהמה, למה אנחנו קושים אחד לשני?
אני רוצה עוד שוב לחזור לנקודה אחורה. נגיד שעכשיו, נגיד יש שרוצים, רוצים לכתוב, אז נגיע לזה בתוכנית הבאה, ואני בכוונה שואל עכשיו. רוצים לכתוב על איזה אירוע כלכלי שקרה. נגיד בשם, נגיד מה המסר של חוכמת הקבלה. לפי מה שאתה אומר עכשיו, אפשר לקחת כלכלן רגיל, להסביר, שיסביר למה בצורה רציונלית הכל יהיה יותר טוב, והוא יכתוב כאילו בשם חוכמת הקבלה איזה פוסט כזה שייצא ויסביר למה הכל יותר טוב. נכון?
הוא יכתוב?
אז זה מה שאני שואל, אם אותם כלכלנים, הכלכלן הוא אמר את התפקיד, נגיד כמו שלנו, רק לטפל בחלק הגשמי, כאילו של הבהמה.
כן.
אז לצורך העניין גם אם צריך לכתוב עכשיו איזו תגובה על אירוע כלכלי שקרה, שצריך לכתוב מסר נגיד, מטעם כלכלה חדשה,
כן.
אפשר גם לקחת כלכלן רגיל, שלא קשור לחוכמת הקבלה, כן. שיכתוב למה במערכת רציונלית, הכל יהיה יותר פשוט, פחות תחרות.
אני לא יודע מה זה פשוט או מה זה לא פשוט. אנשים מסכימים להיות בחברה כזאת, אני דווקא לא רואה שהרבה נמשכים לקיבוצים, אתה מבין? אבל מגיע הזמן, או מצרות, או מהתפתחות, שאנשים מסכימים לצורה כזאת, אבל זה לא כמו בקיבוץ, שאין לך אפילו חולצה משלך, והאוכל שמוכן ולא אחרת וכן הלאה. אלה, מה שחסר היה לקיבוצים, עד כמה שהם ניסו לחנך את הדור הצעיר, לא הייתה להם שיטה. וגם כן הזמן לא היה כך. בזמן שבחוץ כולם נמצאים בלעשות חיים, ואתה יושב כמו במרתף, באותו מגרת של בעל סולם, אז אתה לא רואה שאתה מרוויח. אתה מבין? כל העולם צריך להגיע למשבר, מכל השימוש באגו שלו, ובמערכות כלכליות במיוחד, ואנחנו רואים שזה מתקרב. כן? אז מתוך זה אנחנו מגיעים למצב שאין ברירה. אנחנו לא מגיעים לכל טוב. אנחנו לא הולכים לשכנע אנשים שטוב להם בחיים האלה. אני לא הולך לשכנע את צפון תל אביב שצריכים לעשות שם קיבוץ אחד גדול. אתה מבין? זה קיבוץ רמת המבגימל. אתה מבין, אף אחד לא מעוניין בזה. אלא אני מדבר על האנשים שאפשר להגיע אליהם, ושהם הבינו שצורה כזאת היא מאפשרת להם התפתחות הרוחנית. ולכן לא אכפת להם להגיע להספקה השווה הגשמית, שלכל אחד פחות או יותר יש לפי הצרכים שלו, במה שהוא צריך, כולל נופש, חופש, כל מיני דברים, ודאי, כן? והעיקר המסגרת שהיא צורה רוחנית, שמסגרת הגשמית היא תואמת למסגרת הרוחנית, היא מאפשרת להם יותר להתקדם בצורה רוחנית, כי יש כאן סעודות, יש כאן הפעלות למיניהם, גם חוגים לילדים, לכל הילדים שאפשר לאפשר, ולסכנים, לטיפול שווה, אתה מבין? זאת אומרת, זה נותן לאדם, אפילו צורה הגשמית הזאת שאתה בונה, היא נותנת לאדם כבר את הכניסה למסגרת הרוחנית. זה מה שחשוב. לכן זה משתלם.
אנחנו מתכוונים לסיום התוכנית. מה שהיום רצינו גם לברר זה את החלק של הפידבק, של המשוב, את ההשפעה של המערכת הרוחנית, של השינוי הרוחני, על הנכונות לקבל את השיטה החומרית הכלכלית, כי על התהליך הדדי.
אז לכן אנחנו צריכים להתחיל עכשיו מבינתיים חינוך הרוחני, ולאט לאט אנשים יהיו מסכימים להיכנס לכזה מצב. אני בטוח שרוב התלמידים שלנו בכל העולם היו שמחים להגיע לכזאת מערכת ולהשתתף בה, לקבל הכרחיות, לשכוח על זה, וכל הזמן ביתר יחד לעבוד, יחד ללמוד, יחד להגיע לשמיים.
זה ציור שאנחנו מסכימים עליו כולנו. תודה רבה מיכאל לייטמן, תודה רבה גיא יצחקוב, אופיר לוי, תודה צופים יקרים, נתראה בפרק הבא של סדרת הפתרון. להתראות.